אוקיי, אז קודם בוא נראה מה שכתוב, במיוחד מה?
במיוחד שהרבי הסביר שהקשר של הנשמות לקדוש ברוך הוא לא דרך נשמות אחרות, אלא באופן ישיר דווקא.
זה לא עניין של קשר. לזה לא קוראים קשר. קשר זה כבר עניין, יש כאן בלבול. אני לא אמרתי את המילים האלה.
כן.
אתה הבנת. זה לא נכון. טוב, נדבר על זה אחר כך אם יצא. היום זה שיעור קצר, אבל אני לא יודע אם נספיק. ובזה הובן מאמר רבותינו זכרונם לברכה על פסוק ולדבקה בו, כתוב בתורה ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו, שכל הדבק בתלמידי חכמים מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה ממש. מדוע? מה, לכאורה אי אפשר להבין את המאמר חז"ל הזה. מה הקשר? אז הוא מסביר כי על ידי דביקה בתלמידי חכמים קשורות נפש, רוח ונשמה של עמי הארץ ומיוחדות במהותן הראשון ושורשם שבחוכמה עילאה, שהוא יתברך בחוכמתו אחד והוא המדע חולו. המשל הכי פשוט לעניין הזה זה כמו, זה הארי הקדוש אומר, זה כמו אילן. הקשר שיש בין ענף צדדי לאדמה זה דרך הגזע, דרך השורשים. והוא מקבל יניקה מהאדמה. הענף הצדדי מקבל יניקה מהאדמה בדיוק אותו דבר כמו הגזע. אותו דבר. כולם חיים וקיימים מהאדמה ומכוח הצומח שבארץ. אבל אם הוא לא יהיה מחובר לגזע, הוא לא מחובר ישירות למקום שממנו הוא חי. הוא חי ממנו, הוא לא חי ממשהו אחר. הענף לא חי מהגזע, גזע לא יכול לחיות ענף. הענף חי מהאדמה. אבל כדי לקבל באופן גלוי מהאדמה את היניקה, הוא חייב להיות מחובר לגזע. אם תחתוך אותו ותדביק אותו בצורה חיצונית, אז זה שום דבר, זה רק ייראה ככה. אותו דבר, כשמדובר על נשמה של חכם, של התלמיד חכם, של הצדיק, דביקה בתלמידי חכמים, והוא מדגיש, החז"ל מדגישים תלמידי חכמים. ותלמידי חכמים זה אחד שלא רצה ללמוד, הוא בא עכשיו להשלים את זה. עזוב אותה. אולי, עזוב, אולי צריך להשלים משהו, הולך תדע.
זה המקום חשוב, לא
רק הוא. טוב, בסדר, אבל אתה רואה שקשה להוציא אותה. אם יש לו יצא. על כל פנים, המושג של תלמיד חכם, למה הוא לא נקרא חכם אף פעם? מתי הוא כבר יהיה חכם? הוא לעולם ויהיה תלמיד חכם. זאת אומרת שהוא מקבל מהחוכמה, הוא מבחינת מקבל, הוא עומד כדל וכרש, מבחינה כזאת כמו כעני בפתח. הוא לא מייחס שום דבר לעצמו, אז אם הוא במדרגה כזאת שלא מייחס שום דבר לעצמו, אז הוא כלי לקבל את השפע האלוקי. חוץ מזה שיש לו נשמה יותר גבוהה, שעבר פחות השתלשלות כמו שלמדנו קודם, אבל גם איכשהו למה, גם נשמה גבוהה יכולה לבוא למטה ולבחור ברע, וכמו שהוא היה גדול בקדושה, כך הוא יכול להיות גדול בלעומת זה. יש נשמות גבוהות שנפלו למקי הקליפות והיו כאלה שהתגברו והיו כאלה שלא התגברו. אבל אם הוא בוחר בטוב והוא מתבטא לגמרי לקדוש ברוך הוא, אז הוא הופך להיות צינור השפע שדרכו, ככה רמק אומר, שכל הנשמות יונקות מהצדיק. כך כתוב בפרדס של הרמק, זה בעצם כתוב בגמרא, עמוד אחד יש ועליו העולם עומד וצדיק שמו. אז דרכם הן מיוחדות במהותן הראשון, וכאן זה כתוב, אתה רואה במילה הזאת, לא כתוב במהותו הראשון של התלמיד חכם, אלא במהותן הראשון. החוכמה אילה היא מהותן של כל הנשמות, בצורה שווה. רק מה? על ידי דביקה בתלמידי חכמים הן קשורות ומיוחדות במהותן הראשון. אפשר שיהיה לי את המהות הראשון שלי ושאני לא יהיה קשור אליה. זה פלא נפלא. דוגמה, אפשר לתת דוגמה נורא פשוטה, דיברנו על זה פעמים קודמות, היצר הרע שלנו בשורש הוא מלאך קדוש, מלאך קדוש. השורש של הנפש הבאמית זה החיות שבמרכבה. השורש לעוד יותר, עזוב את היצר הרע שלנו, השורש של נפש של בהמה, השורש של נפש של תרנגול, תרנגול שמקרקר בהשפעה, השורש שלו זה פני נשר שבמרכבה, זה מלאך קדוש. עכשיו, הוא קשור עם השורש שלו? לא. הוא לא קשור עם השורש שלו, אין לו שום קשר עם השורש, אבל זה השורש שלו. עכשיו אם אנחנו נתרגם לעצמנו מה פירוש שורש, זה הפנימיות שלו, או עוד יותר נכון, זה הוא. אבל איכשהו במצב שלו עכשיו אין לו שום קשר עם זה, הוא לא יודע מי זה בכלל, הוא לא מרגיש את זה, הוא לא חושב על זה, אין לו דרך לחשוב על זה. יבוא צדיק ויסתכל על התרנגול, אם הצדיק הוא מספיק גבוה, מספיק מזוכח, אז הוא יוכל לראות עליו, כמו שכתוב על אדם הראשון, שהוא ראה מסוף העולם ועד סופו, כתוב בלפותי הלכות, שהוא ראה בתוך המדרגה הכי נמוכה, הוא ראה מדרגה אחת מעליה, ובתוך זה הוא ראה מדרגה אחת מעליה, ובתוך זה עד שהוא ראה את הקצה לילה לילה, הוא ראה עד פרצוף אדם קדמון, הוא ראה בזה שהסתכל על אבן, זה נקרא לראות מסוף העולם ועד סופו. אבל האבן עצמה, היא לא יודעת. מהצד מי שיכול לחשוף את זה, יכול לראות את זה. זאת אומרת, יכול לבוא מישהו ולהסתכל על קל שבקני ועל עם הארץ ולהגיד לאיזה צדיק הוא שייך. והוא יכול, ודרך הצדיק מה השורש נשמתו למעלה. ודרך שורש נשמתו למעלה מה השורש של כל השורשים וכולו וכולו. והבן אדם בעצמו לא ידע מזה כלום. ומתי הוא בעצמו מתחיל להיות קשור, כמובן בסדר והדרגה, אבל מתי הוא בעצמו מתחיל להיות קשור, אז הוא מתחיל להיות קשור כשהוא מתחיל להיות קשור לצדיק, לתלמיד חכם. כשהוא מתחיל להיות קשור לתלמיד חכם, אז זה מתחיל להתעורר אצלו. אז יוצא ככה, יוצא שיש שלוש דברים שבן אדם צריך בשביל להיות קשור בשורש. עניין אחד זה שיש לו נשמה. אם הוא יאבד את נשמתו, הוא לא יכול להיות קשור בשורש. הוא לא יכול להיות קשור בשורש של הנפש הבעמית שלו, בעולם המלאכים. אבל להיות קשור להשם, הוא צריך להיות קשור על ידי הנשמה שלו. בנשמה, הנקודה של הנשמה זה ביטול גדול להשם. אחר כך, דבר השני הוא צריך ללמוד תורה.
מה הכוונה בדיוק כבר במדרגה הראשונה?
זה שיש לו נשמה. אם הוא גוי, הוא צריך להתגייר. גוי רוצה קרבת אלוקים, מה הוא צריך לעשות? צריך להתגייר.
כי בתל כתוב שהבינוני הוא האניש לו את הנפש הבאמית.
נכון, אבל כל הקוליות שלו, זה שהאניש שלו את הנפש הבאמית, זה האניש של המצב שלו. הוא כותב, משכו, קחו לכם, אז חז"ל אמרו משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו עצמכם לצון של מצווה, אז הם אומרים משכו קחו לכם, תמשכו את עצמכם ותיקחו את עצמכם אל עצמכם. זאת אומרת, עצמכם האמיתי זה תמיד הנשמה, רק במצב, בתודעה, אז זה הנפש הבאמית. אבל בכל אופן, זה לא מפריע להיות דבוק בהשם. אני, יש לי כיסופים שהאני שלי יהיה הנפש האלוקית. אבל איך יש לי כיסופים? בגלל שיש לי נפש אלוקית. אם אין לי נפש אלוקית, אז לא יכול להיות שיקרין לנפש הבעמית שלי איזה אוי, ריבונו של עולם, אני רוצה להתקרב אליך. גם הנפש הבעמית שלנו מקבלת קדושה מהנשמה האלוקית. וזה בגלל עכשיו, אם לא היה לי נשמה אלוקית, אני רוצה להתקרב להשם, זה כמו גוי. גוי יכול להתקרב להשם, הוא יקיים שם למצוא בני נוח, אבל זה לא אותו קרבת אלוקים, זה משהו אחר לגמרי. וקודם כל צריך שיהיה לו נשמה, זה הדבר הראשון. בנשמה יש את הכוח של הביטול, יש את שם הוויה בכל נשמה, דיברנו על זה, זה עניין אחד. עניין שלי שצריך ללמוד תורה, וזה נדבר בהמשך. כל הקשר של יהודי עם הקדוש ברוך הוא זה דרך התורה. אין קשר אחר, אפילו שיש לו נשמה, אפילו שהוא מקושר לצדיק. אם הוא לא ילמד תורה, אז שום דבר לא. כל אחד נותן פן אחר. כשהוא לומד תורה, אז הוא מקשר את השכל שלו להשם, וכשהוא מקשר את השכל שלו להשם, הוא מקשר את הדעת להשם, ואז הוא מקשר את המידות שלו להשם, ואז הוא מקשר את המחשבה להשם ואת הדיבור להשם. את המחשבה ואת הדיבור הוא מקשר ישירות, כי הוא לומד תורה במחשבה ובדיבור. ואחר כך הוא מקשר את המעשים שלו להשם. אומרים שהסגולה הכי טובה לשמור מצווה זה יותר מכל ספרי המוסר, זה להיות בקיא בהלכות של המצווה. זה נותן כוח, התורה נותנת עוז וכוח להתגבר על הסתרה אחת, ככה זה. והעניין השלישי זה להיות קשור לצדיק, וכל אחד נותן פן אחר. את הקשר העצמי זה בא מצד הנשמה, הקשר הפנימי בא מצד הצדיק, והקשר הגלוי הוא בא מצד התורה. יש הבדל בין קשר פנימי לקשר עצמי. הקשר העצמי זה כקטן שנולד דני. זה קורה מה שגוי מתגייר. יכול להיות שהוא אותו חכם כמו שהיה קודם. לא קרה, לא רואים, אפילו בפנימיות לא רואים שינוי. אבל עכשיו חלים עליו, אתה יכול לצרף אותו למניין. זה סימן של הקשר העצמי. הקשר הפנימי זה שיש לו בפנימיות איזה משיכה, הוא לא מתייאש, הוא יודע שהשם אוהב אותו, הוא רוצה להתקרב. אז בפנימיות, זה שיש בפנים את כל, את כל הרגשות האלה, זה קשר עם צדיק. אבל זה שיש בהכרה, בגלוי, את כל, את כל המערכת, אז רק אם לומדים תורה, אם לא לומדים תורה, ש... עצמיות ופנימיות, אלא שום דבר לא יהיה לזה, לא יהיה לזה קיום כן. בפועל. עכשיו אפשר קצת, פעם שמעתי דוגמה על שני דברים, זאת אומרת, על לימוד התורה ועל התקשרות לצדיק. שמעתי פעם משל מאחד מזקינים שכבר לא איתנו היום, הוא אמר שבונים בית מאבנים, ואבנים כתוב בספר יצירה שזה, על האותיות כתוב אבנים. אז האותיות של התורה, הלימוד של התורה, אמירת התורה, זה כמו שבונים בית מאבנים. עכשיו, הלחלוכית שמחברת את האבנים ביחד, הרי בית רק מאבנים יכול להתמוטט וליפול על הראש, צריך לחבר אותו עם, עם משהו רטוב. המשהו הרטוב הזה, זה הזרימה הרטובה הזאת, זה כמו, זה כמו התקשרות לצדיק. זה שיש איזה, איזה חיות פנימית של, של חשק, של, ו, וזה מה שהוא אומר כאן בסוף, הוא אומר שהיניקת, איך הוא אומר? לפני זה, שלמדנו את זה שבוע שעבר, יניקת וחיות, מה זה יניקה? יניקה, אי אפשר לינוק דבר יבש, לינוק תמיד יונקים משהו רטוב, או אוויר, או מים, או משהו כזה. מה זה יניקה? היניקה זה שבן אדם, רואים אצל, יש בן אדם, סיפר, היה לי מורה שסיפר לי פעם סיפור, הוא אמר שהכיר שני אנשים שגרו במקום רחוק, בדרום אמריקה, אחד בא לשם להפיץ יהדות ואחד בא לשם לשחוט, יש שם הרבה בקר. שני באו מהארץ, אחד בא לשחוט ואחד בא, והוא פגש את זה שבא לשחוט, הוא פגש אותו באיזה מקום והם דיברו, התיידדו וזה. אז הוא אומר, אני לא מבין, הוא אומר, אני כל הזמן יורד, אם אני לא נוסע, אני לא חוזר בחזרה הביתה מדי כמה חודשים, אני יכול לרדת שם לגמרי, רחמנא ליצלן, ואני בא בשביל מלאכת קודש, אני עוסק בלספק בשר כשר. ההוא שם כל הזמן מתחזק. הוא אמר לה, הוא בא בשביל רוחניות, אתה באת בשביל הכסף. זאת אומרת, יש בחינה כזאת ש, שבן אדם מתחזק כל הזמן, יש בחינה שבן אדם מתקרר כל הזמן. בן אדם שמתחזק כל הזמן זה כמו תינוק שיונק. התינוק שיונק הוא מתחזק. הבן אדם שמתקרר כל הזמן זה כמו עץ שהפסיקו לו את היניקה. מתחיל להתייבש. אין לו היניקה. שמאיפה יהודי מקבל יניקה? לקבל טכניקה של הלכות ושל כל זה, זה הוא צריך ללמוד. הוא לומד בבית ספר, הוא לומד בישיבה, הוא לומד אצל רב. אבל בשביל לקבל יניקה, בשביל לקבל חיות, צריך להתקשר לצדיק. וזה מה שחזל אמרו לו, דבקה בו, דבקות, זה לא משהו טכני. כל הדבק בתלמיד חכם מעלה עליו וכתוב כאילו נדבק בשכינה. אז זה לא משהו טכני, וסך הכל אצל התלמיד חכם שהוא דבק בו, הוא לא לומד ממנו. מה הסיום של המאמר חז"ל הזה? שאמרו חכמים שאדם יעשה פרקמטיה עם תלמיד חכם, שישיא ביתו לתלמיד חכם. כל מיני דברים, הוא בכלל לא לומד אצלו, לא עוד אחת, לא הלכה אחת, שום דבר. הוא רק מסתובב לידו. מה אתה מקבל כשאתה מסתובב ליד מישהו? אתה לא מקבל ממנו תורה, אתה מקבל ממנו את הזרימה הנפשית שלו. אתה רואה איך הוא מתפלל, אתה רואה איך הוא מסתכל על דברים, אתה שומע ממנו את השיחת חולין שלו. אז מסתדר לך משהו שכאילו שהקדושה, כאילו תאמר, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד את זה כי אנחנו לא מבינים בזה כלום, אבל בפשטות אצל בן אדם, אפילו אם הוא שומר הלכה והכל, אבל הקדושה אצלו, זה, אסור להגיד את זה ממש, אבל זה כאילו תאמר, בלי לקטרק, זה כאילו משהו וירטואלי כזה. זה כאילו, בסדר, יש דבר כזה, זה לא חי אצלו. ברגע שהוא מתקרב לצדיק, אז להפך, הקדושה הופכת להיות אצלו הדבר הכי חי, ולאט לאט העולם הופך להיות יותר חיוור ויותר, כי הוא מתמקד בדבר אחר. וזה הפנימיות, זה מה שמחזק אותו, זה מה שמחזיק אותו, שהוא חי והוא מתקדם כל הזמן. אם הוא מתקרר, סימן שהקשר עם הצדיק הוא לא לגמרי, נפרם משהו. אז לפעמים צריך לקשור חזרה מיד, לפעמים זה נפתח, אז צריך כבר... קשר נחתך, אז מחברים את הקצוות של החבל וקושרים, אז החבל מתקצר, ולפעמים נהיים יותר קרובים, החבל נהיה יותר קצר. אבל לכל פנים צריך לראות שזה יהיה קשור. ועל ידי כך הם מיוחדות במהותן הראשון, ושורשן... שבחוכמה אילה, שהוא יתברך בחוכמתו אחד, והוא המדע וכולו. כן.
לפי זה נראה שדווקא באמת תלמיד צדיק חי, לפי הדברים שאמרת, לא...
אני נתתי דוגמה מצדיק חי, אבל זה לא חייב להיות. הנקודה היא כזאת, יש, בלקוטי מהר"ן יש קטע, באמת זה קטע שצריך להפנים אותו, כי צריך, יש לזה גם סור מרע. כתוב שם שמי שקורא ספר של צדיק, אז הצדיק הכניס בספר את פניו, שכלו ונשמתו. וזה כתוב עוד בהרבה מקומות, אני ראיתי בספרים יותר מאוחרים, שלכל צדיק יש איזה מין מהלך מחשבה פנימי, לא רק, ודאי שלכל צדיק יש סגנון, תוספות, ראש ורן, יכולים להגיד אותה סברה וכל אחד אומר באותיות אחרות. יש גם סגנון של הנפש, והסגנון של הנפש הוא בתוך התורה של הצדיק. ואת זה מקבלים, מקבלים את זה דרך התורה, אבל זה עוד דבר נוסף. זה לא, זאת אומרת, אם מישהו ייקח ויתרגם את הכל לאנגלית, ואחר כך מישהו אחר יתרגם את זה חזרה לעברית, וזה כבר יראה משהו אחר לגמרי, את התוכן אתה תקבל, אבל את המהלך הנפש של הצדיק, אתה לא תקבל בכלל. ואפילו אם תקרא את זה בעברית חזרה, מישהו יתרגם את זה חזרה לעברית, אם זה לא במילים שלו, של מי שכתב את זה, אז את הנפש שלו אין לך, יש לך את התוכן, את השכל, של, את השכל יש שם, אבל את הנשמה אין שם. מה ההבדל? ההבדל הוא, תראה, אני אתן לך דוגמה פשוטה. כשאתה אומר מלך העולם, מי שאחר יגיד אדון העולם, למה הוא בחר ביטוי כזה ואתה בוחר ביטוי אחר? זה לא בגלל השכל. בשכל שלכם התכוונתם אותו דבר, להגיד שאתם יודעים באמת את הנפקמינה בין מלך לאדון, אני לא חושד בכם, אתם לא יודעים. אז בכל אופן, מה ההבדל? ההבדל הוא שיש בנפש איזו נקודה שאחד יותר שייך לתאר את הקדוש ברוך הוא בבחינה של מלכות, כי הוא בשורש נפשו יותר, והוא בעצמו לא יודע למה הוא בוחר בזה. והשני יותר בוחר באדנות. עכשיו, כששני אנשים קוראים את המילים האלה, אז חוץ מזה שהשכל קולט את השכל, הנפש קולטת דרך המילים את מה שהיה במילים, לא מהשכל. ברגע שאתה משנה מילה אחת, זה כבר לא זה. אז אם באמת שומרים את הדברים של הצדיקים כפי שהם, אז אפשר להיות דבוק בתלמיד חכם, לא רק בתורה שלו. הרי לא כתוב והווה דבוק כל הנדבק בתורתם של תלמידי חכמים. להפך, חז"ל אמרו שיחת חולין של תלמיד החכמים צריכה לימוד. להפך, לפעמים בשיחת חולין אני יותר מקבל את התלמיד חכם מאשר בדברי תורה, כי בדברי תורה אני לא תמיד שם לב, יש את התוכן, צריך להבין את התוספות. אני לא שם לב, אבל אם תוספות היה כותב, לפעמים רש"י או תוספות כותבים איזה כמה מילים של כאילו לא, זה מאוד נדיר בתוספות, ברש"י יש את זה יותר. כאילו לא, הם מתארים את סדר החיים או איזה משהו. שם אתה רואה יותר את הנשמתיות שיש בזה, כי אתה לא, אין לך היסח הדעת של החוכמה ושכל. אבל האמת שגם בחוכמה ושכל אתה יכול לקבל. אז אתה יכול ללמוד עכשיו דרשות הר"ן, אני יודע, מלפני 700 שנה, ואתה יכול ממש לחיות איתו, כי הוא בעצמו כתב את זה. או שאיזה תלמיד כתב, כמו תלמידי רבנו יונה, שכל תלמידים כתבו. אבל הם כתבו את זה שהראשונים כבר, הראשונים, רבנו יונה כתב, ככה הם כותבים. כתב הרבנו יונה, הוא לא כתב מילה, הכל כתבו התלמידים שלו.
שעכשיו נמצא בתורה.
כן, אין החינם. משה כתב, אבל שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. תלמיד שהוא בטל לגמרי, הוא יכול להעביר גם את הנפש. אבל זה צריך להיות תלמיד.
יש ערך דווקא לדבר בתלמיד אחד, בתלמיד חכם אחד בשביל
לקבל פה. זה לא בבחירה, זה אתה תמצא מעצמך כבר. אתה תראה בסוף, מה אתה שיהיה. זה לא, אי אפשר לזרוק גורל ולמצוא, אתה יודע, זה לא הולך ככה. כל אחד יש לו את השורש שלו, אבל...
אז מי שם?
אנחנו קוראים תרגום מיידיש, אבל בדרך כלל זה תרגום שכבר עבדו עליו ועברו עליו, וזה כבר לא כמו ש... כן, אבל להפך. ודאי שאם זה המילים בעצמם, זה הכי טוב. אבל הרבה פעמים אנחנו קוראים בעברית שזה מתורגם מיידיש. לא שהתרגום ליידיש, הרבה פעמים זה... אבל תלוי גם מי תרגם, ותלוי עד כמה זה עבר ביקורת. תלוי, יש ספרים ש... אבל שם טוב אמר הכל ביידיש. ובאמת... אבל שם טוב דיבר הכל בי, הוא אמר שבזה הוא מברר את לשונות העמים. הוא אמר דברי תורה, הוא הקפיד להגיד דברי תורה דווקא ביידיש. והתלמידים כתבו, ובאמת לא הכל עלה יפה. לא כולם ידעו לכתוב. אבל אלה שכתבו נכון, אז אנחנו מסתמכים עליהם, באמת אפשר לראות את, אפשר לראות את הבעל שם טוב בתוך הספרים שלו.
הסיפורים המעשיות, גם יש להם סגנון
מיוחד. יש, נכון. כי רבי נתן היה בטל בתכלית עד כדי כך שהכל עבר דרכו ככה. ובאמת אם אתה מסתכל על העברית ועל היידיש, אז הוא השתדל ממש לשמור, היידיש זה, הרי, זה המקורי שם. זה נראה כמו תרגום, אבל הרשטיין זה עצומר שהיידיש זה המקורי. כך שמעתי גם מזכנים בברסלב, היידיש זה המקורי. והעברית זה התרגום. אבל באמת, אין הכי נעמי, תלוי מי כותב, יש כאלה שכותבים, וזה באמת, אני זוכר כשהדפיסו את השיח ספי קודש, זה היה רב שבסל הורוויץ, הבן של רב שמואל, ולא יכול לסבול על זה. אמר, מה כותבים, מדפיסים, איזה חלום שחלמו אחרים על אחרים, זה סיפר לזה וזה סיפר לזה, לא שמרו על המילים, לא שמרו על התוכן. באמת, היה אחד עם זיכרון יותר טוב, היה זה, אומר, מה שרבי נתן כתב, הוא אומר, זה היה סולת נקייה. זה, אנחנו היום קוראים את הספר, אנחנו כל כך נהנים, וואי, איזה יופי, איזה זה. וכמו בית המקדש השני, הזקנים בחו והצעירים שמחו. יש בזה הרבה דרגות, לא פשוט, אבל בכל אופן צריך להשתדל, אנחנו מצדנו צריכים להשתדל כמה שאפשר. עכשיו, מה יהיה הפושעים ומורדים בתלמידי חכמים? פושעים ומורדים בתלמידי חכמים, זאת אומרת, זה לא אחד שהוא הוא עובר על דברי תורה, הוא לא עובר על דברי תורה, יכול להיות שאפילו הוא לומד את התורה של החכם והוא מקיים את מה שכתוב שם, אבל אין לו דרך ארץ, הוא בחינה של פושע ומורד בתלמיד חכם, לא בתורה שלו. הוא אומר, בסדר, אני אשמע את מה שאתה מלמד, הכל בסדר, בגלל שמשה קיבל תורה מסיני וזה עבר עד אליך. אבל אתה בעצמך, כל העניין של כבוד רבו וכבוד תלמיד חכם וכל זה, זה לא קיים. אז, ויש כאלה שבסדר, אז נגיד הוא פושע ומורד בתלמיד חכם אחד, יש תלמיד חכם אחר. מה יהיה אחד כזה שפושע ומורד בכל התלמיד החכמים? כן, היו טיפוסים כאלה ש... רב צבי חשין אמר פעם, אתם מכירים את רב צבי חשין? הוא היה משגיח במיר הרבה שנים. הוא מלמד זוהר, הוא מלמד לקוטי מהר"ן בירושלים, אחד מהכי גדולים שם. הוא מלמד איזה 10 שנים לקוטי מהר"ן, הוא הגיע רק לאיזה כמה עשרות אורות. אז כל הש"ס עובר אצלו כל שיעור. ממש. אז הוא פעם אמר על מישהו, יהודי שנראה לכאורה, הוא נראה יהודי, ערב וחרד וככה עם כל הזה, אבל... ככה הוא הסתכל, התבונן בו הרבה ושמע את הדיבורים שלו, ואחר כך הוא אמר לתלמיד שלו, אמר, תיזהר ממנו, הוא קראי. איפה קראי? אנחנו לא רואים שהוא קראי. והוא אמר, יש הרבה בחינות בקראות. יש אחד שמאמין אצלו, התורה נגמרת, אם הוא שומרוני, התורה נגמרת אצלו בסוף ספר יהושע. אחר כך יש להם את התנך שלהם. אם הוא קראי, אז התורה נגמרת אצלו בדברי הימים. מאמין בתנך, עושה טובה. אחר כך גמרנו. זה תורה שבעל פה, שום דבר. ויש אחד שהוא מאמין עד סוף המשנה, יש אחד שמאמין עד סוף הגמרא, יש אחד שמאמין עד סוף הגאונים, אחד מאמין עד סוף הראשונים, יש הרבה דרגות בקראות. אבל הנקודה זה שהוא פושע ומורד בתלמידי חכמים, זו בחינה כזאת של מין, לא צריך, מה... יש לו את התורה, יש לו את הקדוש ברוך הוא. כל מה שדיברנו פה על האילן של הנשמות, כל זה לא נכנס לו בראש בכלל. אז האמת היא אבל שהמציאות לא משתנה בגלל שאני לא מאמין בזה. יכול להיות שאני לא מאמין בזה, אבל המציאות ממשיכה להיות מציאות. זה כמו שענף על העץ יאמר שהוא לא ענף על העץ. זה יעזור לו משהו. הוא יגיד מה שהוא יגיד, אבל בפועל הוא מחובר לעץ. רק מה, יש הבדל, יניקת נפש רוח ונשמה שלהם מבחינת אחוריים של נפש רוח ונשמת תלמידי חכמים. מה זה העניין של בחינת אחוריים? בזוהר כתוב, זה ידוע. כתוב בזוהר שיש לפעמים שבא בן אדם שהוא לא אהוב על המלך והמלך רוצה להיפטר ממנו, אז הוא זורק לו את השפע, כך ולך, אני לא רוצה לראות אותך. העיקר שתלך כבר. הפנימיות, הרצון שלו, למה הוא רוצה לתת לו, זה לא כדי שהוא יקבל, אלא כדי שיעזוב את השטח. אם אני אתן לך, אז תלך, אז כך ותלך ותעזור אותי. הוא אפילו לא מסתכל עליו. זה נקרא השפע שבחינת אחוריים. מה זה אומר? זה אומר שיש כאלה שמקבלים שפע, קודם לא, אנחנו לא מדברים על זה, מדברים עכשיו בן אדם שהוא פושע ומורד בקדוש ברוך הוא. איך הוא חי? את השפע מקבלים מהשם, הוא לא רוצה להתפלל, הוא לא מאמין בתפילה. שפע צריך לקבל על ידי תפילה. שפע שלא מקבלים אותו על ידי תפילה, זה שפע שהוא בחינת אחוריים. זה הכלל. אפילו בן אדם הוא החכם הכי גדול. יכול להיות שתלמיד חכם גדול. אבל אם הוא לא קיבל, חוננו מתחה חוכמה בינה ודעת, אם הוא לא קיבל את השפע על ידי תפילות, אז החוכמה שלו זה שפע מבחינת אחוריים. מדוע? מה זה העניין של אחוריים? מה?
לא ידי תפילות. איך כן?
על ידי תפילות, זאת אומרת, יש, כשאנחנו אומרים חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת, יש בזה שני פירושים. יש פירוש אחד, וחוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. אנחנו מבקשים, אין לנו, ואנחנו מבקשים. ויש עוד פירוש, וחוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. שכשנקבל את החוכמה בינה ודעת, שלעולם ועד נזכור שזה מנחה. יש שני פירושים באותו, אחד משלים את השני. קודם כל צריך לדעת שאין לי. ואני מבקש את עצם הדבר. ואחרי שכבר יש לי, או אם אני אומר תודה על מה שקיבלתי אתמול, נזכור את הווילון, לא יהיה לך שמש. אם אני אומר תודה על מה שקיבלתי אתמול, אז כבר יש לי חוכמה בינה, אז מה הבקשה שלי? אני מבקש יותר, אבל יש עוד בקשה. הבקשה היא שאני אדע שהחוכמה שיש לי היא ממך. עכשיו, מה יהיה אם בן אדם לא רוצה לדעת את זה? אז כל החוכמה, כל התורה שלומד וכל המצוות שעושה וכל זה, כל השפע, באמת אם המצווה הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, הוא יקבל איזה גן עדן וכל זה, אבל השפע שנמשך לו, מאיפה הוא מקבל את השפע? יש בשיחות הר"ן שיחה, שאפילו בחידושי תורה יש הבדלים מהיכן מושיטים לו את השפע, את החידוש. לכל אחד מושיטים את החידוש ממקום אחר. כי יש אחד שמקבל מהקדושה, ובמה, איך נעשים כלי לקבל את הקדושה? כתוב כאן בפרק ו', שאם בן אדם הוא בטל, הוא יודע שזה לא הוא, אז הוא מקבל מהקדושה. ולעומת זאת, אם בן אדם לא בטל, אז הוא מקבל, הוא גם מקבל מהקדושה, אבל הוא מקבל דרך מסך מסתיר. וזה מעגל קסמים, זה מתחזק אצלו התחושה שהוא לא מקבל, שזה, הרי, אותו אחד שמקבל עם הפנים של המלך, אז איפה שהוא הולך הוא רואה את הפנים של המלך. אותו אחד שמקבל מאחוריי, מה הוא רואה? הוא רואה גב. בגב כולם הרי נראים אותו דבר. הוא לא הולך עם המבט החריף של המלך בתוך הנשמה שלו. הוא מסתובב, הוא רואה איזה דמות של מישהו נתן לו. אין לו את התחושה שהוא קיבל מהמלך. זאת אומרת, בן אדם שמקבל מבחינת אחוריי, הוא בקלות מייחס את זה לדרכי הטבע, לכוכי ועוצם ידי, לכל מיני דברים כאלה. עכשיו, אותו דבר, זה ברור, זה פשוט כך. אותו דבר, אדם שאומר שהעיניקה של נשמתו, העיניקה, החיות הרוחנית שלו, יש ויש לו, הוא פושע ומורד בתלמיד חכם, אבל יש לו עיניקה, הוא מתחזק והוא מתחדש, ו... אבל הוא פושע, פושע ומורד בתלמיד חכם, אז איך יש לו? אז הוא מקבל מתלמיד חכם, אבל הוא מקבל בצורה כזאת שהוא לא רואה. איפה זה כתוב? זה הרי כתוב באיזשהו מקום, זה כתוב בזוהר. בזוהר כתוב שיש לפעמים מעיין נובע, והוא משקה אילנות, אחר כך הוא נבלע באדמה, ואחר כך הוא נובע במקום אחר, וגם שם הוא משקה אילנות. אבל גם במקום שהוא בלוע בתוך האדמה, ולא יודעים, זה יכול להיות קילומטרים, אף אחד לא יודע שיש פה מעיין, גם שם הוא משקה את האילנות. הם יונקים ממנה, אבל הם לא רואים איפה הם יונקים. זה בחינת, זה שפע שבחינת אחוריים. מה בדיוק ההבדל
בין שתי סוגים?
מה ההבדל
בין שפע
שבחינת אחוריים? עכשיו, אחד שמקבל שפע מבחינת פנים, אז כל פעם הוא מתקדש יותר, לא בהתחזקות, בהתלהבות, הביטול שלו נהיה יותר. ככל שהוא יותר מתלהב, אז הוא יותר יודע שהוא כלום. הוא פחות מעביר ביקורת על אחרים, הוא פחות יש לו דעה על כל דבר, פחות יש לו להגיד דעות על כל דבר. הוא יודע את המקום שלו, הוא יודע שהוא סך הכל ענף צדדי של משהו גדול, ואת הדעות צריכים להגיד הגדולים ולא הוא. כן, בדרך כלל כשאתה רואה מה שאופייני לפושעים ומורדים בתלמידי חכמים, שעל כל דבר יש להם השקפה מוכנה מראש. זה בית ספר כזה. על כל דבר יש להם מה להגיד. הם יודעים בדיוק איך צריך לנהוג ואיך צריך להגיב, ובכל נושא אקטואלי יש להם עמדה מגובשת, הכל, מה פירוש? ורבנים יכולים להגיד אחרת ולא מזיז להם. ככה, כי הם יודעים הכל. הבן אדם שהוא, להפך, ככל שהוא גודל יותר בתורה, אז המחלה הזאת גודלת אצלו. להפך, בן אדם שקשור בצדיק, אז ככל שהוא יותר מתקדם, ככל שהוא לומד יותר, הוא מבין יותר את גדולת השם, והוא מבין יותר, אבל זה לא דיברנו, זה רציתי לדבר שבוע שעבר, ואני לא יודע אם זה יצא עכשיו. הוא מבין יותר מה נקרא צדיק, זה תהליך של למידה. וכשהוא מבין יותר מה נקרא צדיק, אז הוא עומד ככה, וירם וינו, הוא לא מעיז. הוא אמר, ויהי, ככה זה, אני לא מתערב, אני לא תשואלים. זה מין רתיעה לאחור כזאת, להפך, ואז זה הקדושה האמיתית. קדושה יכולה ללכת עם בלבולים, עם צרות, אבל לא עם גאווה. קדושה עם גאווה לא יכולה ללכת ביחד. ככה חז"ל אמרו, מי שיש בו גסות הרוח, אז הוא דוחק רגלי שכינה, ואין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. גאווה לא יכולה ללכת עם קדושה. הקדושה יכולה לשרות בכל מקום. בן אדם שיש לו בלבולים, הוא לא מצליח להתפלל תפילת עמידה אחת כמו שצריך. הכל. הקדוש ברוך הוא עדיין נמצא קרוב אליו. אבל אם הוא מתגאה, יש הקינה בתאווה והכבוד. רבי לוי יצחק בנדר אמר פעם שיש קינה ותאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז אמר שהקדוש ברוך הוא מוכל, זה לא באופן שהקדוש ברוך הוא מוותר, הוא לא מוותר, אבל בכל אופן, אם בן אדם נכשל בקינה או בתאווה, אז עוד למעלה, מלמעלה עוד אפשר לסבול אותו. בכל אופן, מכניסים אותו לתוך המעגל, סוחבים אותו לריקוד, כמו שאומרים. האם בן אדם נכשל, הוא מחפש כבוד, אז אומרים לו, תעמוד בצד. תקופת צינון, כמו שקוראים לזה, תחכה קצת. זה לא, אתה לא שייך עדיין. והביזיון הזה שעושים לו, זה מה שמרפא לו את ה... זה אומרים לו, אמתן, שלא חפש כבוד. זה קליפה של כבוד, הקליפה הזאת של פשיעה ומרידה בתלמידי חכמים. ודרך הקליפה של הכבוד, כל מה שהם מקבלים, מוסיף בכבוד של האדם. כשמסלקים את הקליפה הזאת, כל מה שבן אדם גודל יותר, אז כבוד שמיים נעשה גדול אצלו, הוא נעשה יותר קטן. אני אמרתי לכם פעם, לא מזמן זה היה. דוד המלך אמר, כי הרי שמך מעשה אצבעותיך, ירח אחרים אשר כוננת, אז מיד הוסיף מה אנוש כי תזכרנו. אבל מלומד גוי, כשהוא מוצא איזה כוכב, אז הוא רוצה שיקרו את שמו על הכוכב, והוא מוכן מיד להיעלב אם לא יעשו את זה. זה בדיוק ההבדל. אז בקטן יש את זה גם אצל יהודים, שמה פירוש, אני, למה לא מכירים בחוכמה שלי? היה בזמן של רבי מנדל מליטבסק, היה לו חסיד, תלמיד שלו, קראו לו רבי אפרים, היה יהודי מאוד גדול, הוא היה גאון עצום, הוא גר באיזה עיר, ובעיר שלו היה יהודי, קראו לו רבי אלישע, והוא קרא לעצמו גאון הגאונים, ואנשים קראו לו גאון הגאונים כי בתור גיחוך כזה, אבל הוא ידע ללמוד, היו שואלים אותו בלימוד, בזה, פעם ישבו בלילה חבורה, הוא ישב, הרבי אפרים הזה היה מגיע לבית הכנסת לפנות בוקר, הוא היה קם חצות, היה מהחסידים, הם ישבו ולמדו בחצי הראשון של הלילה, החבורה הזאת, והיה שם איזה רשי קשה, והוא אמר פשט אחרת מרשי, ואף אחד לא קיבל אותו, מה אתה רוצה לחלוק על רשי? אז הוא לא הבין, הוא אמר, מה תוספות חולקים על רשי, מותר להם, לי אסור. טוב, אחר כך הגיע רבי אלי שהגיע לבית הכנסת שם לפנות בוקר אחרי חצות, רבי אפרים מגיע, אז רבי אלי שם מתחיל לשפוך את ליבו לפניו, מה זה, הרב את חולק על הרמב״ם, זה בסדר, לגיטימי, תוספות חולק על רשי, זה בסדר, הראש והרש בחולקים זה בסדר, למה אני לא יכול... רשי, 70 פנים לתורה, רשי אומר ככה. אז הוא אמר לו, יש 70 פנים לתורה, כתוב במגילת זכריה, כתוב, הנה מגילה אף הפנים ואחור. יש 70 פנים לתורה ויש 70 אחור לתורה. רשי ותוספות ורייבת והרמב״ם זה הכל 70 פנים לתורה, והפירושים שלך זה מ-70 אחור לתורה. זה סיפור, עד כאן הסיפור, זה סיפור מקובל איש מפי איש.
זה גם משהו.
כן, זה גם משהו, אין הכי נעמי. מלכותי מהר"ן כתוב שאפילו בשביל להגיע להחלט מורות, אתה צריך לפעמים להתייגע. אבל על כל פנים, מה היה הטעות שלו? אם הוא היה בא מצד אחר, אם הוא היה בא ואומר, מותר לי להגיד את ההבנה שלי, זה בסדר גמור. הוא לא הולך לפסוק הלכה. אבל אם הוא בא ושם את עצמו, כמו שתוספות, אז גם אני, זה גדר של פושע ומורד בתלמידי חכמים. יניקה היה לו, הוא היה יהודי שיושב עד 12 בלילה כל יום ולומד ומסתום היה מתפלל בכוונה הלוואי עלינו, אבל הוא קיבל את זה מבחינת אחוריים. זה מפחיד, והתוצאה של לקבל את זה מבחינת אחוריים זה עוד יותר גאווה, זה מעגל קסמים שלילי. ואחד שמקבל מבחינת פנים, אז הוא מתחיל עם ענווה והוא מקבל עוד יותר ענווה. ההתקשרות לצדיק זה מינימום ביטול. יש, זה לא מדרגה גבוהה של ביטול, אבל לכל הפחות שאני יודע שאני אמור להיות בטל, שזה נכון. יש אחד כזה שהוא לא קשור בהשקפה. מורנת מספר סיפור שהוא נסע לארץ ישראל. אז בקושטה הוא נפגש עם כמה יהודים מווילנה, והוא דיבר איתם. בדיבור הוא אמר ככה: אני חשבתי שהם לא מאמינים בצדיקים שלנו. הוא הגיע מאוקראינה, זה רחוק תפקוף פרסה משם, זה היה לנסוע כמה שבועות. אמר: אני חשבתי, אבל בצדיקים שלהם הם מאמינים. התברר לי שהם לא מאמינים גם בצדיקים שלהם, וכך הם אמרו לי. הוא אומר, זה מודפס באותיות קטנות הקטע הזה בתוך סוגריים, הוא אומר: וכי באדם אנחנו נאמין? ככה הם אמרו לי. אז הוא אומר, הוא כותב את זה ביטויים מאוד קשים, רחמנא ליצלן, אנשים אצלנו מדעת כזאת שיש פגם באמונת צדיקים. אבל לכל פנים, יש מציאות כזאת שבהשקפה אין לו אמונת צדיקים. אם רק בהשקפה יש לו אמונת צדיקים, אז זה כבר טוב. צריך להתפלל, נכון? רגע, מה השעה? מתי השקיע? מה? מתי השקיע? 10?
כן?
10:50. עוד 7 דקות. בכל פנים, בהשקפה צריך להיות, יהודי צריך לדעת שזה העניין. חמישה לשמונה. אוקיי. יש דבר דומה בחז"ל, יש דבר מאוד דומה. רחמנא ליצלן, נהיו מזה כתות אחר כך, הנוצרים יצאו מזה. היו יהודים ששמרו מצוות וזלזלו בבית המקדש. בני רחב, לא כתוב, אני לא ראיתי שכתוב שהם זלזלו בבית המקדש. לא ראיתי. הכתוב משבח אותם על זה שהם שמרו בקול אבא שלהם. מה? כן, אבל הם לא דיברו, הם דיברו על בתים פרטיים. כתוב שם שהיה להם צבא, תסתכל פרק למדי ברמיהו. לא, ברש"י גם לא כתוב שם שום דבר.
בועלים,
אם אני מבין. הם היו גרים בועלים, אבל לא כתוב שם, כתוב להפך שהוא, כתוב לשבחו, הוא ידע שהם בני גרים ואין להם חלק בארץ, אז הוא שם אותם במקום שהם יכולים תמיד לזוז, ככה כתוב. על כל פנים, היו כאלה שזלזלו בבית המקדש, זה היה בית המקדש הראשון, זה היה בית המקדש השני, והיה כל מיני אופנים של זלזולים. אחד מהאופנים של זלזולים זה היה שהשתמשו בבית המקדש. זה גם אופן שצריך להיזהר מזה. יהודי מקושר לצדיק, אז הוא לא יכול להפוך את הצדיק לכספוריו. למין דבר כזה שבעת צרה הולכים אליו, הם מבקשים שיתפלל, ואחר כך עושים בדיוק ההפך מה שהוא מדריך. בתנ"ך כתוב שהנביא בא לבני ישראל ואמר להם: זה, איך זה ייתכן שאתם תעשו ברחוב את כל העוולות, אחר כך תבואו ותעמדו בבית המקדש ותגידו שזה יגן עליכם? זה זלזול בבית המקדש. לכאורה זה נראה בשטחיות, זה נראה כאילו שאפילו הפושעים גם בבית המקדש כולם מאמינים. הנביא טען שזה זלזול בבית המקדש, והיו כאלה שזלזלו בבית המקדש, שמה עשו בעבודת הקורבנות, היו כל מיני וריאציות, וחלק מהם יהיו בסוף הנוצרים הראשונים, שם ישמרנו. והעניין, מה זה העניין? מה זה, הנקודה של לזלזל בצדיק, לזלזל בית המקדש, זה אותה נקודה. כי הקושייה שם היא אותה קושייה. מה נצח את בית המקדש? יש לי את הקדוש ברוך. מה נצח את הצדיק? יש לי את הקדוש ברוך. בדרשות הר"ן, אז הוא כותב, רבנו ניסים, הוא כותב שהשראת השכינה שהייתה בבית המקדש שורה על הצדיקים. ואחרי מיטתם על קברם. זאת אומרת שזו אותה בחינה, ואותו יצר הרע, אותה קליפה שמפתה את היהודי לזלזל בצדיק, מפתה אותו לזלזל בית המקדש. יש עניין כזה שלא מבקשים את בית המקדש, לא דורשים, גם היום שאין בית מקדש, יש אפשרות להעריך אותו ויש אפשרות לזלזל בו. יש, ליהודי לא חסר, זה עוד מעט 17 בתמוז עכשיו, ראש חודש. יהודי לא חסר בית המקדש, זה בחינה של זלזול. אז זו אותה נקודה, אז אפשר, דור שלם יכול לקבל בבחינת אחוריים, בגלל שהוא רוצה, זה מידה כנגד מידה, הוא רוצה לקבל ישר מהשם, לא רוצה לקבל דרך הצדיק, הוא לא רוצה לקבל דרך המקדש, הוא רוצה נבואה לא, מתי שאין בית מקדש, הוא רוצה רוח הקודש, רוצה את כל הפנימיות, לא דרך הצדיק. מה בסוף הוא מקבל? דרך הצדיק הוא דיין מקבל מבחינת פנימיות, עכשיו הוא מקבל מבחינת אחוריים. מקבל, הוא כתוב בגמרא, כתוב החמור הלך לחפש קרניים, אז האוזניים שהיו לו, קטעו לו אותם. יש בזה משל מאוד עמוק, וירא עם כרם לעמו. יש בחינה כזאת שהוא רוצה לקבל משהו למעלה מהדרגה שלו. אבל יש לך את הדרגה של האוזניים, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. הוא רוצה לעלות מעל הדרגה שלו, אז גם את האוזניים הורידו לו. אז הוא מקבל בחינת אחוריים. צריך לקוט אותו עם הקהל, אני יודע.
כאילו שהוא בחיפוש, כאילו הוא לא מורד עכשיו, אבל הוא לא... הרבה בדור שלנו מחפשים צדיקים.
אם הוא מחפש אז בסדר, מה שאמרתי זה העיקר המורד הוא אותו אחד שהוא לא רוצה לחפש, הוא אומר שלא נכון לחפש בגלל שלא צריך. זה נורא והיום, זה סוג של קראות.
כמו שאפשר לעשות קרדון מהתורה, אפשר גם לצדיק.
נכון.
תמוד לצדיק.
מה היה, כן. כן, ולתפוס עליו טרמפ.
נכון. יש
עניין אחר בצדיק. נכון, ודאי. השם ישמו. זה בדיוק, זה בדיוק כמו שהם באים בבית המקדש וחושבים שזה מין... עכשיו, הרי היה דבר כזה. היה כמו שיש... תמיד היו מזויפים והיו שקרנים, היו מפורסמים של שקר. מה השורש של זה? השומרונים עשו בית מקדש בהר גריזים. בדיוק כל מה ש... כל ההיסטוריה שעבר על צדיקים היה בית המקדש. היו כאלה, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. זה היה זלזול הראשוני בבית המקדש, שהלכו לחפש במות. מה ההבדל בין במה לבית מקדש? בית מקדש אני צריך להשקיע, אני צריך לעזור את הביזנס. אני יוצא מהבית, אני הולך לשם, נכון? הבמה, אז אני מסדר לי בחצר של הבית, אני עושה משהו, משתלב לי בתוך הנוף, ככה. זה נקודה, אם אני רוצה להתבטל או שאני רוצה למשוך אליי את השפע בלי להתבטל. זה עיקר הנקודה, זה נקרא הפושע או מורד, אבל מצטייר לנו כאילו אחד שהולך לזרוק אבנים על התלמיד חכם, אני יודע. זה לא הנקודה, הנקודה של לפשוע ולמרוד זה לא לרצות להתבטל. על ירובעם בן נבט כתוב, וירם יד במלך, זה מובא באחרונים על הלכות תפילין. כתוב בגמרא, שהניח תפילין בפניו. הסיר תפילין בפניו. זה זלזול, תלמיד בפני רבו אסור להוריד את התפילין. אנחנו בפני ספר תורה לא מורידים תפילין, הולכים הצידה, אנחנו עושים חדר אחר, אני יודע. וירם יד במלך, ירם יד במלך לפי הפשט שהוא מרד בו, ואחר כך הפסוק זה כאילו כותרת, אחר כך הפסוק מפרש מה היה שם. וחז"ל אמרו, לא, זה מרידה, הוא חלץ תפילין בפניו, זה כבר מרידה. אז גם פה זה אותו פירוש, אותו עניין. ומה שכתוב בזוהר הוא בזוהר חדש, שהעיקר תלוי שקדש עצמו בשעת השמיש דווקא, מה שאין כן בני עמי הארץ, אז כתוב שיש להם בנים כמותם, ולכאורה זה בכלל לא מסתדר עם מה שלמדנו, מה זה קשור באבא ובאמא? זה קשור, נשמה באה מלמעלה. עכשיו הוא לא מדבר עכשיו על התלמיד חכם, הוא מדבר ישר למה שדיברנו שבוע שעבר. נשבה באה מלמעלה, איך שקדוש ברוך הוא החליט להוריד אותה, דרך השתלשלות כזאת, אז ככה היא יורדת, מה זה משנה בסוף, בתחנה האחרונה, מה באה והאמא חשבו בשעת השמיש, מה העניין? אז הוא מסביר שזה באמת לא עניין בנשמה, לא כתוב בזוהר שהנשמה היא אחרת אם לא קידשו בשעת השמיש. יכול להיות אחד שלא קידש עצמו בשעת השמיש, ויהיה לו בן עם נשמה דאצילות, בהחלט. רק מה כן? העיקר תלוי זה העיקר בעבודת הבן, כמה קל יהיה לו לעבוד את השם. היינו, משום שאין לך נפש, רוח, נשמה, שאין לה לבוש מנפש דעצמות אבי ואמו. יש סוד שנקרא צלם, אך בצלם יתהלך איש. זה דבר מאוד, קשה קצת להסביר את זה, אבל זה לא הנפש הבעמית, זה לא הגוף. יש בחינה של לבוש, חוץ מהלבושים של מחשבה, דיבור ומעשה. יש לבוש שכל נשמה, כל פעם שיורדת לעולם הזה, אפילו אם יורדת חמש פעמים, מקבלת כל פעם לבוש אחר. הלבוש הזה זה מין תרגום של הנשמה שהיא תוכל לתפקד במקום שנגזר עליה לחיות בתוך הגוף ובמקום בהיסטוריה שנגזר עליה לחיות. נשמה, הורידו נשמה לפני 1,000 שנה במדינה אחרת, מורידים נשמה היום. היא צריכה לתקשר עם, עם, עם העולם, עם הדור, עם, עם, עם האתגרים שיש, עם הניסיונות שיש בדור. אז נותנים לה לבוש שמתאים. עכשיו, הלבוש הזה הוא מתאים, אבל הוא יכול להיות יותר מזוכח, הוא יכול להיות יותר אחור. היא כמו שמשה, יכולה להיות שקופה, ואז אני רואה את האמת. יש שמשות שהן לא מלוכלכות, אבל הן עשויות ככה, שעובר מישהו, אז אתה רואה מין אי-הבנה כזה גדול עובר שם. אתה לא רואה נכון. אז... שהנשמה תשתקף דרך הלבוש הזה, עם עוצמה שיכולה להכניע את העולם הזה, זה תלוי בקידוש אבי ואמא. זה לא תלוי הגודל של הנשמה.
הצלם זה הלבוש שמשתנה?
לא שמעתי.
הצלם זה הלבוש שמשתנה?
הצלם הוא המתאם, הוא לא משתנה. הוא המחבר, הוא המתאם. הוא מתאם בין העוצמה של הנשמה. הוא קבוע, וזה תלוי בקידוש אבי ואמא. עכשיו, בן אדם יכול לזכך אותו עם העבודה שלו, זה עוד עניין. אבל יש לו הרבה יותר עבודה לזכך אותו.
אם בן אדם חוזר
בתשובה,
הלבוש הזה משתפר?
כן, לא רק אם הוא חוזר בתשובה, אפילו אחרי שהוא חוזר בתשובה, כל יום שהוא מקיים מצוות, צריך להשקיע בזה. הכל, כל מה שניתן לאדם זה בבחירה. אין דבר שמחוץ לבחירה. מה שמחוץ לבחירה זה לא ברשות שלו. כאן מדובר על משהו שהוא חיצוני לנפש, אז הנפש יכולה לשלוט עליו. הוא יכול לשנות את זה, אבל זו עבודה הרבה יותר קשה. יש סיפור על אחד מגדולי הצדיקים, שהוא היה, הוא היה מין, מצד אחד הוא היה מאוד מפורסם, מצד שני היה מאוד עצמי הלכת, מין, מאוד מאוד מוזר. הוא אף פעם לא נתן שירו אותו לו מללמוד. אם מי שהיה דופק לו בדלת, אז היה מחביא את הספרים, טיפוס כזה, לא ראו אותו ללמוד. פעם באו שני אברכים, תלמידי חכמים, ודיברו איתו בלימוד, נכנסו אליו, רצו, שאלו אותם, אפשר לדבר איתו באיזו סוגיה. והם מאוד התפעלו מהגאונות שלו. היה לו גאונות בסדר גודל לא רגיל. והם אמרו לו, הם לא יכולו להתאפק, הם אמרו לו, אף פעם לא רואים אותך ללמוד. אז זה לא עלה בדעתם, איזה מין צדיק זה שאף פעם לא לומד. אבל יכול להיות שהם הבינו שיכול להיות דבר כזה, אבל שהוא יכול ככה לדבר בלימוד, איך זה יכול להיות? אז הוא אמר להם, זה עסקי נשים. כאילו מין טון כזה, על זה אני לא מדבר. אז הם יצאו החוצה, היה שם בית מדרש, ישבו חסידים ולמדו, היה מין כולל כזה. אז הם ניגשו, קראו להם יוישבים, ככה קראו להם. אז הם ניגשו ליוישבים ושאלו אותם, מה פירוש? מה הוא אמר לנו? הוא אמר, אנחנו לא יודעים, האמא שלו עוד בחיים, תשאלו אותה. אם זה עסקי נשים, שהיא הכי מבוגרת. הם הלכו לאמא שלו, אז היא אמרה להם ככה, כתוב, היא הייתה גם כן איזה בחינת תלמיד חכם, כתוב שהמלאך הממונה על ההיריון, לא המלאך, המלאך ש... יש מלאך שיש, כל נשמה מלמדים אותה את כל התורה כולה. ואחר כך כשהוא נולד, עושים לו ככה, ככה אומרים, והוא שוכח. עכשיו הוא צריך להתחיל ללמוד מאלף. מאיפה יש למלאך הזה חוצפה לעשות לו ככה? הוא למד את כל התורה כולה, פתאום אתה בא עם הנף יד, אתה משכיח אותו, איך יש לו את העוז? המלאך הזה נברא מהתאווה של אבא ואמא. אז בגלל שהוא נברא מהתאווה של... אז הוא בא לבית. הוא נברא מהתאווה של האבא והאמא, אז הוא בא לבית, יש בידו, יש לו איזו שליטה על הילד, אז הוא יכול להשכיח אותו את הלימוד. עכשיו היא אומרת, את החלק של בעלה כבר לא היה בחיים, האבא. החלק של בעלי, אתם יודעים שהיה צדיק עליון וקדוש. היה באמת יהודי מיוחד. ורק מה, החלק שלי, אז תסתכלו על הבן שלי. ככה היא אמרה. אני שמעתי את הסיפור הזה ממישהו שהוא שמע את זה, שמע. ואז כשהוא סיפר את זה, אז הוא הוסיף, הוא אומר, תראו, אנשים מוציאים כל כך הרבה כסף על שיעורים פרטיים לילד, וכל כך הרבה זה, רוצים שהילדים יגדלו לתלמידי חכמים. קדש עצמך ומותר לך, עם קידוש המחשבה, אפשר להגיע שהילד יקבל לבוש כזה, שיהיה לה הרבה יותר קל ללמוד, הרבה יותר קל לבחור בתור.
הלבוש הזה, זה הצלם?
זה הצלם, כן. וכל המצוות שעושה הכל על ידי אותו הלבוש, אפילו השפש שנותנים לו מן השמיים, הכל על ידי לבוש זה. ואם יקדש את עצמו, ימשיך לבוש קדוש לנשמת בנו. ואפילו הנשמה גדולה צריכה לקידוש אביו. אבל הנשמה עצמה, הנה לפעמים, לא הלבוש, הנשמה עצמה, לפעמים נשמת אדם גבוה עליהן קץ, בא להיות בנו של אדם נבזה ושפל, כמו שכתב אריזה על כל זה בלקוטי תורה פרשת וערב, בטעמי מצוות פרשת בראשית, ובשאר הגלגולים יש איזה הסבר, אבל זה כבר אין זמן עכשיו, זה נגמר הזמן, צריך להתפלל.
רק ברוך.